ערב טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו בסמיכות לחודש אלול. לא לשכוח שיש לנו עוד את היתרונות של חודש אב, מנחם אב. זה החודש שמנחם את ההורים. כל אבא שלא, שמרגיש שהוא לא לגמרי לפי התקן כלפי ילדיו, אז זה החודש שמנחם אב. אני יודע כמה מהמשתתפים פה חפצים בניחום הזה חוץ ממני, אבל גם עבורי זה כדאי. וגם עבורכם, בימים שזה יהיה רלוונטי, תזכרו שהחודש הזה הוא מנחם אב, או מנחם אב האם. אני רוצה לקרוא מתוך ליקוטי מוהר"ן, למד ג', זה התורה שבה רבי נחמן מזכיר הכי הרבה פעמים את המילה אהבה. עכשיו העניין אצל רבי נחמן שזה לא לגמרי מובן בקריאה ראשונית למה הוא מתכוון. וכדאי לדעת שאצל רבי נחמן יש צופן בספר. מה הכוונה? הצופן בנוי בצורה כזו שכל אחד יקבל מהטקסט את מה שנכון לו לקבל. ואני רוצה להסביר לאיפה זה קשור. אני קורא לכם מתוך ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה ממזין. אומר ככה, סכנה גדולה לומר תורה, כלומר היא לחדש חידושים ברבים, וצריך לזה יגיעה גדולה ואומנות יתרה. תעזבו את המילה סכנה, היא לא כל כך רלוונטית לנו, זה לא נראה לנו, יש דברים יותר מסוכנים. לא שאני חלילה לא מסכים לדברה, אבל גם אני רוצה לומר שאין לנו בדיוק השגה, כמה זה מסוכן. אבל המילים הבאות אנחנו יותר מתחברים אליהם. אומר, וצריך לזה יגיעה גדולה, והאמנות היא יתרה, שיוכל לשקול בפלס דבריו, באופן שלא ישמע כל אחד ואחד מהשומעים, כי מה שצריך לו, לא יותר. דבר לא פשוט. אומר רבי נחמן, כביכול, אני נושא מסר, אני נושא דרשה, ואני עושה את זה בצורה כזאת שכל אחד ישמע, שלא ישמע כל אחד ואחד מהשומעים, כי מה שצריך לו, לא יותר. זה מאוד מוזר, כי כולם שומעים ביחד. אומר, ואף על פי שהכל שומעים כל התורה שאומר, אם כל זה לא ישמע כל אחד, רק מה שצריך לבד. ואני מרגיש שככה זה בספר שלו, זאת אומרת, כולם קוראים את הטקסט, יש אחד שרובו לא מובן לו, יש אחד ששליש לא מובן לו. אז לכן אני קורא לזה טקסט מוצפן. אני רואה שכל פעם, כפי ההכנה או כפי העניין שאני בא איתו, ככה יותר דברים מתגלים. אז הוא בעצם חושף, הוא אומר, תדעו לכם שבניתי את צורת הגשת הדברים שלי, שכל אחד לא ישמע או לא יבין רק את מה שזקוק לו. עכשיו הוא אומר כך, והנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. רוצים להוסיף עוד מין של יום? ימי טוב וימי רע. איך נגדיר מה זה יום טוב? יום שהולך לנו כמו שאנחנו רוצים. אז זה שלמה המלך אומר, ביום טובה אהיה בטוב. תרגום לעברית, ביום טובה תזרום עם הטוב שקיים. וביום רעה ראה. יום רעה רק תצפה בו, אל תתערבב עם הלא טוב. רבי נחמן לוקח את הביטוי ביום רעה ראה, אומר, ביום רעה, מה שנראה לך קרה, תסתכל, ראה מלשון הסתכלות, ותתבונן, אומרים שראה זה ראשי תיבות, זה יהיה תקף למחר בערב, ראש חודש אלול היום, ראש חודש אלול הלילה. נראה, ביום רע ראינו שצריך לאדם להסתכל שם היטב היטב, להסתכל שם, הכוונה היא באותה סיטואציה שהוא שפט אותה כיום רעה, בוודאי ימצא שם ימי טוב. זאת אומרת, הוא יגלה שיש שם גם טוב. עכשיו אני מדלה קצת. עכשיו בהמשך הוא מוביל מהלך ונחן שבעצם ימי רע זה לא מציאות אובייקטיבית אלא זה כביכול מציאות של מצב רוח. אומר כמו שיש לנו לפעמים עולה לבן אדם תאוות לעשות דברים שליליים או יצר הרע והוא מתגבר על זה, אז אומר אותו דבר יש את היכולת להתגבר על ימי רע, על אותה מציאות בזמן שאני שופט אותה כימי רע, אותה מציאות בזמן שהיא נראית לי לא חיובית, שלא יכול לצאת ממנה משהו טוב, זאת אומרת, בן אדם יכול להתגבר על זה, ולבחור לנסות לראות את הטוב שיש באותו זמן, את הטוב הנעלם. וזה שכתוב, אומר ככה, נמצא זה שכופה יצרו. כופה יצרו זה ביטוי של חז"ל, שכביכול היצר מנסה להסיט אותו לעשות משהו שאינו ראוי, והוא כופה את יצרו. כמו של כפייה, כפייה זה כוונה היא שהוא עושה משהו בכפייה, הוא לא נותן לו ליצר לבצע את רצונו, אבל הוא מפרש, נמצא זה שכופה את יצרו, היינו שכופה את ימי רע. אנחנו מכירים כופה יצרו בהקשר של דברים לא רצויים. אני אומר, אם אתה מוצא יום שאתה שופט אותו כיום רע, אז הזמנה מחודשת להכיר את הביטוי כופה יצרו, שכופה את ימי רע. זאת אומרת, אתה לוקח יום שהשגת עליו מסקנה שהוא לא טוב, ואתה כופה את יצרך לא לשתף פעולה עם המסקנה הזו, ולמצוא נקודות חיוביות באותו היום. זה השלב לומר אוי תתה. עכשיו אני קורא מעוד קטע, אני קורא את זה סלקטיבית, אבל בשביל לבטא את הרעיון שאני רוצה להעביר לכם. הוא אומר, אבל מי שכופה את יצרו הרע, היינו הימי רע. זה ממש חידוש נחמני לא שגרתי, שלקפות את יצרו הרע, היינו הימי רע, היינו המידות רעות. אז מה קורה? אזי הרע נתבלבל לגמרי, נגד ימי הטוב שבהם. זאת אומרת, יש פה הזמנה ושיעורי בית לעבוד עם מימד הזמן. יש אנשים שהם אומרים, אמנם שלמה המלך אמר, יש ימי טוב וימי רע, אבל הוא מכיר רק את הימים של הפך הטוב. כמו שסיפר לי פעם, מישהו שיבחנו אותו בתור מניה דיפרסיה, ומה שהוא פוגש רק את הדיפרסיה, איפה המניה שהבטיחו. וכמו הביטוי הזה, עץ הדעת טוב ורע, זה שהדעת שלנו מחליטה מה טוב ומה רע, ויש בן אדם שפוגש כל הזמן את המציאות של הפך הטוב. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו. זה פסוק, כן? ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו. שימו לב למילים. ברכו השם מלאכיו, מי יברך את הקדוש ברכו המלאכים שלו, שמה שמאפיין אותם שהם גיבורי כוח, הם עושי דברו. עד כאן הפסוק. בא הזוהר הקדוש, ומסביר את זה, אילן אינון, דמתגברים על יצרעון. מי יכול לתרגם לי את המשפט האחרון שקראתי? איזה יופי, זה מזכה בקוס תה נוספת. יפה. דוברת ארמית. אילן אינון, אותם אילו, דמתגברין על יצריון, שמתגברים על היצר, אינון, דמיין למלאכין ממש. הם דומים למלאכין ממש. אומר הזוהר הקדוש, שיש לנו יכולת לאמץ גישה מלאכית, במובן של האיכות הרוחנית. מה מאפיין את האיכות הרוחנית של מלאך? שהוא מתגבר על יצרו. באמת למלאכים אין יצר. אבל הוא רוצה, אבל מלאכים עבורם אין להם יצר, אבל במדרגה רוחנית גבוהה, כביכול למעלה מגדר אנוש. אז אומר הזוהר הקדוש, איך אפשר להגיע למדרגה של המלאך, מישהו כביכול בן תמותה, בזה שהוא מתגבר על יצרו. אינון דמיין למלאכים ממש. זאת אומרת, בהיבט הזה הוא זוכה להגיע למדרגת המלאך. דאבדין לאי דבר. זאת אומרת שהם זוכים לעשות את הטוב. אז פה יש בעצם הזמנה לעבוד עם הימי רע. עם אותם זמנים שנראה לנו שאין לנו הרבה מה לעשות בהם, אין לנו יכולת לפעול בהם טוב, ונראה לנו שהמצב רוח יותר חזק מאיתנו. אז הוא אומר, אתה יכול עכשיו להיות מלאך. עכשיו, זה עוד דבר מעניין. איך מתחיל הפסוק הזה שאמרנו? זוכרים את ההתחלה שלו עם המלאכים של הפסוק? ברכו השם מלאכיו. מתי בן אדם מברך? שהוא מזהה טוב, הוא מבקש להודות עליו. אז בן אדם מתעורר, הוא מזהה מצב רוח, הוא מזהה סיטואציה, שהוא אומר היום זה לא יום טוב, היום זה ימי רע. אז אומר, ראה, בוא תתבונן, תסתכל פנימה על מה שאתה רואה, ותחפש כבר עכשיו דברים להודות עליהם. זה להתגבר על היצר, כי הטבעיות תהיה להתלונן על מה שקורה. התלונה היא הספונטניות, והבחירה לברך ולהודות זה התגברות על היצר. זה ברכו השם מלאכיו. גיבורי כוח, עושי דברו. בעיקר מה שהוא אומר לנו, שזה אפשרי. אומרים שמאמן טוב הוא לא יוצר כוחות חדשים אצל המאומן. זה גם מימד שקיים, אבל בעיקר הוא מספר לו מה הוא יודע עליו. הוא מספר לו מה נמצא אצלו. מספר לו מה באפשרותו, מה הוא יכול לעשות. ברכו השם מלאכיו. גיבורי כוח. גם גיבורי כוח זה בעצם לגל... מה? כוח אלול. זה לגלות את הכוח שקיים בתוכנו וזמין לעבודה. כוח שקיים בתוכנו והוא בעצם רוצה לצאת לפעולה. אבל מה שמיוחד פה, אני חוזר שוב, זה בעצם אותו יום שנראה לך שאין בו טוב. לפני זה רבי נחמן עושה עוד הקדמה שדילגתי עליה, אומר כך. וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני, כנאי אין שום מקום שפנוי ממנו, ואי הוא, כנאי הקדוש ברוך הוא, ממלא כל אלמין, וסובב כל אלמין. וגם הוא מחיה את כולם. אבל בכל זאת, מה ההבדל בין יום טוב ללא טוב? מה ההבדל בין קדושה לתומה? הוא אומר, זה ההסתרות. זה הקליפות. כשיש לנו טוב, זה טוב גלוי. כשמה שנקרא לנו שאנחנו קוראים רע, זה כוונה היא זה טוב שהוא בהסתרה. אומר כי הקדוש ברוך הוא צמצם את אלוקותו בצמצומים רבים ושונים. מראשית המחשבה עד נקודת המרכז של עולם הגשמי, ששם מדור הקליפות. מה זה בעצם עבודה של קליפות? קליפות עניינם להסתיר או להגן על הפרי. וכל מה שמשתלשל יותר ומצטמצם יותר למטה אלוקותו, מלובש שם במלבושים רבים יותר. וזה שגילו חכמינו זיכרונם לברכה ופתחו לנו פתח, שהמשכיל ידע ויבין שבכל הדברים גשמיים יש אלוקותו וחיותו. כל הדברים גשמיים זה גם הכוונה היא בכל המתרחש בחיינו. זה לא רק במובן של מה שאנחנו יכולים לקרוא תומה או עבודה זרה, שיש שם אלוקותו וחיותו. גם בדברים שנראה לנו שהם הפך הטוב עבורנו, אומר גם שם יש אלוקות וחיות. וזה שמביא בירושלמי, אם יאמר לך אדם איכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול שברומי. בעת העתיקה להגיד בכרך גדול שברומי זה כמו להגיד במנהטן, או כמו להגיד במרכז המסחרי הכי חשוב. זאת אומרת שבכל מקום יש נקודות אור, אבל יש מקום וזמן שזה בגלוי ממש, ואז ממילא אנחנו בטוב, ויש מקום שזה מוסתר מאוד. ואם זה מוסתר מאוד, אנחנו צריכים להתגבר על המבט הספונטני ולהודות על זה. זה לא קל, כי אתמול בערב כשקראתי בתורה הזאת, אז סיימתי להכין את הקטע שאני רוצה ללמד היום, ואז שאלתי את אשתי אם היא פנויה לתלונות שלי. לקח לי זמן להבין שזה קשור מה שאני קורא. היא אמרה לי, שכחת ש... קראנו את זה בצוותא. אבל אני אומר את זה בעיקר בשביל לעודד אתכם. המובן, אני רוצה להסביר, זה לא עניין שאני לא נותן אמון בדברים או לא מקיים את זה. ההיזכרות שהדברים שאנחנו יודעים או קוראים או לומדים שהם ברי מימוש עבורנו, זה התמודדות כל הזמן, יומיומית. בעצם כל יום שחולף זה חיים חדשים להתמודד עם אותן דברים שהתמודדנו אמש, אבל הפעם זה מבחן חדש. זה בעצם ההתחדשות היומית. אבל פה הביא לנו רבי נחמן את הביטוי הזה מהזוהר, והמליץ לנו להצטרף לקורס של מלאכים. קורס ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו. והוא גם אומר שבכל דבר יש כביכול אותיות שמחיות אותו, וכביכול הדברים, האותיות הללו שמחיות את את היום יום, הם לא בולטות לנו, אנחנו לא רואים אותם. אבל כשבן אדם מחליט להתגבר על הימי רע ולברך, אז הוא אומר, אותם אותיות מתחילה לא היו מהירים כל כך, כי לא קיבלו אור מלמעלה. אבל ככל שבן אדם מתגבר על הימי רע, הוא רואה יותר טוב. מספרים על הבית אהרון מקרלין, שיום אחד שאל אותו אחד החסידים שלו ממה הוא מתפרנס, אז הוא אמר שיש לו שתי פרות. ביידיש פרה אומרים קי. אז אמר לו פרה, אז הוא התפלא, כי הוא לא הכיר את הפרות בחצר של הרבי. אז אמר לו, כי אחד נאמר, כי בו ישמח ליבנו, זה פסוק, והכי השני, כי בשם קודשו בטחנו. אלה שני פסוקים, או חלקי פסוק שמתחילים במילה כי. כי בשם קודשו בטחנו, זה את הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא, וכי, מה היה הכי השני? כי בו ישמח ליבנו. אז אמר לו אותו חסיד, גם אני יש לי את אותם צווי כי, את שני הכי האלו, ואין לי פרנסה מהם. אז אמר לו, זה כי אתה לא יודע לחלוב את הפרות האלו. כוונה, אתה לא יודע להוציא מהם את החיות, כי בו ישמח ליבנו. כי בו ישמח ליבנו. כי בשם קודשו בטחנו. והיכולת הזו להסתכל על המציאות באופן שכזה, יכולה לגלות לנו דברים מאוד מעניינים. יום זה יום הזיכרון של רבי שמואל מסלנט. הוא היה רבה של ירושלים במשך הרבה שנים, ונפטר בגיל מופלג. יש עליו הרבה סיפורים על חוכמתו ופיקחותו. אני אסביר משהו על המושג חוכמה ופיקחות. זה לא רק מנת משכל. לפעמים הפיקחות זה להתבונן עוד בנתונים, והרי פיקח זה ביטוי בלשון הקודש של ראייה. יש מי שלא רואה ויש מי שפיקח שהוא רואה. אז גם בתוך המציאות, אני אומר את זה כהמשך לביום טובה יהיה בטוב, או ביום רעה ראה. יש כלל בלשון הקודש שהרבה מילים שמחליפים את האלף בעין, או הפוך, מגלים את הפנימיות שלהם. כמו למשל, עושר בעין, אנחנו מבינים שהמכוון שלו, מה באמת אנחנו רוצים מעושר בעין? אנחנו רוצים עושר באלף. בדרך אנחנו חושבים, אבל זה למשל דוגמה שזה ברור לנו שעושר באלף זה אמור להיות הפנימיות של עושר בעין. איזה עוד דוגמאות יש לכם אם שאפשר להחליף או אלף בעין בלשון הקודש ולגלות שם משמעות? כן, כמו למשל, הערה בעין והערה באלף. אם אני מעיר למישהו בעין, אבל אם אני באמת בהתכוונות טובה, כל ענייני זה להעיר לו את דרכו. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי בהערה, אבל המכוונות, יש הרבה אנשים שנשארים רק בהערה בעין, והם מנסים להגיד שזה. אבל הלב יודע מתי הערה בעין, המכוון שלה והפנימיות שלה זה הערה באלף. יש לזה עוד דוגמאות. כתוב גם על כותנות אור שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה, אז כתוב שבספר תורה של רבי מאיר היה כתוב אור באלף. אז זה גם כן, האור של האדם הוא מאיר, אם האדם זוכר, זה גם הגוף שלו מאיר. אז גם אפשר להגיד שבפסוק הזה נאמר, ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה ראה. זאת אומרת, הרעה והראה זה גם החלפה של עין ואלף. ביום רעה, בוא תשים אלף, ואז ראה, ותתבונן. מה בעצם עושה הפיקח? הפיקח עם אותם נתונים מביא תשובה אחרת. רב שמואל מסלנט, הוא היה רבה של ירושלים, היה לו אותה, ביום רעה הוא ידע לראות. אנחנו גם יודעים שאור והתעוררות, יודעים שפה יש נקודה רגישה, מה שנקרא הנה השלישית, שהיא רגישה לאור. אנחנו ישנים טוב, מישהו מדליק את האור בחדר, ופותחים את התריס בבוקר, אנחנו מתעוררים. מי שמתעורר. אבל יש פה נקודה רגישה שהאור מעורר. זאת אומרת, גם האור הפיזי הוא, בעצם התעוררות. גם אנחנו רואים שחמנו דיברו על התעוררות רוחנית, שהיא בעצם אור, קראו לזה אורו ישנים מתרדמתכם, שהכוונה היא תתעוררו. אז יש בעצם לחוות התעוררות שהיא באלף. תשאל אותו.
לא,
תשאל את המואר. בדרך כלל מוארים עונים בסבלנות. אם הוא עונה לך לא בסבלנות, כנראה לא מואר. אחד הסיפטומים, מה שמעתי בשם הדלאי למה, ששתי קריטריונים לאדם מואר, זה שיש לו עילה בצבע זהב ויש לו חוש הומור. כן, נכון. אז היישום צריך עוד עניין. על זה אמרתי על הפיקחות כהכנה למקבץ סיפורי רבי שמואל מסלנט. בשביל ליישם צריך לבקש ליישם. זאת אומרת, זה בכלל יש תקופה שמתחילה אצל בן אדם מודעות שהוא מתפלל על הדברים שהוא למד שיזכה לחיות אותם, שהוא יזכה להוריד אותם אל הקרקע. הרמב"ן אומר באיגרתו, וכאשר תקום מן הספר חפש באשר למדת. מה ההמשך? וכל וגם מזכה בכוס תה נוספת. אומר שכאשר תקום מן הספר אל תשאר בזה רק בסדר למדתי. תחפש גם לראות איך אתה נותן לזה קיום. מה ההבדל בין שיעור לבין סדנה? אני פותח בעוד שבועיים בירושלים בימי שלישי בבוקר, זה פרסומת, אבל זה לאו דווקא למי שיושב פה, יש עוד אנשים שצופים בשיעור, תורת הנפש של רבי נחמן מברסלב, קורס מעשי בימי שלישי מ-10 בבוקר עד 1 בצהריים בירושלים. זה העניין של סדנה. והעניין של סדנה זה שהמפגש הוא מתחלה גם לזמן של עבודה, הזמנה לעבודה. אני אומר את זה בהקשר של אמנם אני מצאתי בזה עילה לפרסם את הסדנה עכשיו תוך כדי השיעור, אבל גם בתוכנו כל שיעור זו הבחנה בין שיעור לסדנה. סדנה זה מרחב של עבודה. ועם מה אני עובד? עם הדברים שלמדתי ואני מבקש לחיות אותם. זה מה שרבי נחמן דיבר על לעשות מהתורות תפילות. זאת אומרת, שאתה לומד משהו, תתפלל על מה שהבנת, שגם תוריד אותו אל חיי המעשה. כשבן אדם זוכה לחיות ככה, משהו מאוד משמעותי משתנה לטובה בחייו. אז הסיפור על רבי שמואל מסלנט, שהיה פעם זוג צעיר שניסה, ובליל הסדר החתן, הוא כנראה אכל במחיצת אשתו משהו, מגלה שיש גרגיר חיטה על שולחן הסדר חמץ. הוא מאוד כעס, הגיב כמו שהוא לא היה צריך להגיב, והלכו בכעס אל רבי שמואל מסלן בליל הסדר. רבי, אי אפשר ככה, אני עם האישה הזו שלא מנקה את הבית כראוי ליל הסדר, לא רוצה להמשיך. שואלת רבי שמואל, מה קרה? אומר, מצאתי גרגיר חיטה במרק. איזה הפקרות זו, איזה חוסר שימת לב. אז רבי שמואל לא התפעל. אגב, מספרים עליו שהוא היה כל כך ערני לתרדות הציבור, שהוא היה עורך את ליל הסדר מיד בזריזות בתחילת הערב, בזמן קצר מאוד, ויושב פנוי לכל אלו שיבואו להטריד אותו בשאלות וקושיות ושאלות הלכתיות, להיות פנוי עבור זה לגמרי. אז הוא אומר לבעל, אתה צודק, זה באמת זה בלתי נסבל. אומר לו, תביא לי את השטריימל שלך. ואז הוא לוקח את השטריימל ומנער אותו, ונופלים ממנו עוד גרגרי חיטה. המנהג היה שעל החתן היו זורקים, כמו שזורקים סוכריות, זורקים גרגרי חיטה, שזה סימן לשפע. והוא בפיקחותו הבין מאיפה יגיע גרגיר חיטה למרק בליל הסדר. זה בטח, זה לא במובן הקונבנציונלי. הוא הראה לו שיש שם עוד גרגרי חיטה, שבעצם הנושא זה לא אשתו, אלא הוא שלא דאג לנקות את השטריימל שלו. יש לכם משפט מתאים איך הוא התנצל בפני אשתו, מה הוא אמר לה? אפשר להגיד שכמעט כל תלונה ממשית אל בת הזוג זה סיפור השטריימל. אנחנו משליחים את זה הצידה, אבל משהו בתוכנו עוד לא פנוי. נכון, זה גם הפוך, כל תלונה. זה סיפור אחד. סיפור שני, שפעם בחתיה אמרו, הכינו חתונה בירושלים, שהיו מכינים את זה בבתים, בעניות שהיה פעם, ונשפח עליו לסיר הבשרי, ורצו כבר, זה היה יותר מה שנקרא בטל ב-60. רצו לשפוך את הכל, אבל זה היה נזק אדיר. בימים של האישה כל כך מעט לאכול, והכל היה כל כך יקר, אז לא רצו להחליט על דעת עצמם, למרות שהנתונים היו שזה לא קשר. בעל רבי שמואל מסלנט אמר, זה קשה לגמרי, אין בעיה. אבל הם הרגישו לא נוח המחותנים, אמרו, רבי, אבל היה פה יותר חלב מבטל ב-60. אמר, תזמינו אותי לחתונה, אני אוכל גם כן. על ראה שהם עדיין לא נרגעו. אמר, רבי, איך פסקת את זה שזה? אז אמר, טוב, למרות אם ככה אתם מכריחים אותי. הוא ביקש משמש בית הדין שילך ויקרא לחלבן, ההוא שמחלק חלב בירושלים. אז הוא אמר לו, כמה מים אתה שם בחלב? אז הוא התחיל לגמגם, הוא אמר לו, אני משביע אותך בשם בית הדין, תגיד את האמת לאמיתה. והוא התחיל לבכות, הוא אמר, רבי, אני כל כך מתנצל, כל כך מצטער, פשוט אין כבר תנובת חלב, והמחירים כל כך ירדו, ואני שם שני שליש מים. ואז כולם הבינו שהוא, עכשיו החלבן, זה רבי שמואל הבין מפיקחותו שבזמנים כל כך קשים החלב לא חלב. זה לא שהוא רצה לתפוס אותו בקלונו, זה גם הוא לא אמור להתערב בזה, אבל כיוון שהם לחצו הוא הראה להם את ה... אבל זה תבונה, זה מספיק הסיפורים עליו, על הפיקחות? עוד אחד. זאת אומרת, עוד אחד בינתיים. היה יהודי עמיד שעלה לירושלים, מבני ביתו, משפחתו, וחי שם הרבה שנים. ולעת זקנותו, הוא החליט לחלק את הכסף שהוא חסך בימי חייו לילדים. וכך עשה, והשאיר לעצמו מינימום. והוא ראה שמאז שהוא חילק את הירושה בחייו, הרבה פחות כיבדו אותו. פחות הגיעו לבקר בבית, פחות באו לשאול מה הוא צריך. והוא הלך והשיח את כאבו לפני רבי שמואל מסלן. והוא אמר לו, הנחה אותו מה שהנחה אותו. אחרי כמה ימים הגיע סבא לביתה עם תיבה גדולה ומרשימה, שנראית כזו כמו תיבת צער, עם מנעול חזק, והניח את זה בצד החדר מכוסה באיזה מפה. ולאט לאט, אז אותו יום הילדים שוב ביקרו אותו יותר, והקלות בישלו לו, ובאו להיות איתו, ועשו לו קניות, ומשהו חי חזר להיות בביתו. כשהוא נפטר באריכות ימים ושנים, בשיבה טובה, לאחר שנים שכל ילדיו, בניו ובנותיו, חתניו וקלותיו, היו לידו בכבוד גדול, אז הם פתחו את התיבה הזו שעמדה, הוא אגב לא אמר כלום, רק ראו, פתחו את התיבה הזאת וגילו שהיא ריקה. ובתחתית היה פתק, לכו לרבי שמואל שיסביר. הם הלכו אליו. אפשר לסגור פה את הדלת. לפעמים, תוך כדי זה שאני אדבר, אני שומע שיש אופציה יותר מעניינת. ואילה, אתם אולי רוצים לשמוע אותי, אבל איש... שואל אמר להם, תדעו לכם, שאני נתתי לאבא את העצה הזאת, שיביא את התיבה. כי בעצם ברגע שהוא הביא את התיבה, מה הם חשבו הילדים? שיש עוד משהו. שיש עוד משהו לקבל. במילים... בדיוק. עכשיו, במילים אחרות, קודם כל להבין את טבע האדם. טבע האדם, גם אם הוא רוחני, המחשבה הזו שיש עוד ירושה, ואבא עוד יכול לכתוב את הירושה בהתאם לקשר עם הילדים, היא מפעילה אנשים, גם אנשים רוחניים. העולם הזה, וכוח המדמה שלנו, כוח הדמיון שלנו, הוא רב עוצמה. אז מהרגע שהם ראו את התיבה, אז אמרו, אבא, יש לו עוד איזה חיסכון. עוד איזה. עכשיו, תראו איך המידע מעובד, הוא לא אמר להם אף מילה, רק ראו את התיבה הזו נעולה, והדמיון עבד. אז הם אמרו לרבי שמואל, אז מה, ככה כביכול לא היה כלום? אומר, מה איתכם? הרווחתם אוצר, שנים של כיבוד הורים, גם אם זה היה מתוך מחשבה אחרת, את המצווה, את הטוב הזה, זה לא לוקח. והם הודו לו על כך מאוד. הפיקחות הזאת, התבונה הזאת, אפשר לומר שהיום במציאות המודרנית, שהחסכונות הם בבנקים, עדיין אפשר לנסות ליישם את ההצעה הזו להורים מבוגרים. להביא תיבה כזו, מרשימה עם מנעול, ולתת לדמיון לעבוד. עכשיו, מעבר לזה שעכשיו זה יום פטירתו, אני מזכיר את זה בהקשר של פיקח. פיקח זאת אומרת, זה לקחת את הנתונים. כל אחד מאיתנו יכול להיות פיקח. יש מישהו שהוא פיקח יותר במובן של איזושהי שנינות, יש מישהו פיקח במובן של אולי מנת משכל גבוהה יותר, מרשימה יותר. אבל יש פיקחות, ותיפקחנה עיני שניהם, נאמר על אדם וחווה, אמנם אחרי החטא, שעם אותם נתונים להוציא מסקנות אחרות. עם אותם נתונים לגלות משהו אחר. טוב, בינתיים היה לנו בשיעור מיני קורס להיות מלאך, להיות חלבן. יש לנו את הפרות של בית אהרון מקרלין, עם הצווי קי, עם שתי הפרות. יש לנו גם את העניין של ביום רעה ראה. גם ביום, המושג הזה של רעה, זה לא המציאות האמיתית. ואז מה שצריך אומר, תתבונן עוד קצת. עכשיו, ביום רעה זה ביטוי שחוזר במקרא כמה פעמים. יש בפרק מ' בתהילים, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. שמה אנחנו מדבר על כך שאין עניות אלא מן הדעת. דרך כלל עניות, שאנחנו מדברים על עניות, זה עניות מממון. אבל יש עניות יותר משמעותית, שזה עניות מן הדעת. ודעת שבן אדם עם אותם נתונים לא יודע איך להתחבר אל הברכה, אל הטוב שהוא פוגש. זאת אומרת, אשרי משכיל אל דל. זאת אומרת, אין ברכה יותר גדולה מזה שמישהו לוקח את הדל, את העני מן הדעת, שהוא נקרא דל, והוא משכיל אותו. הוא מראה לו שגם במציאות שנראה לו שהוא דל, שאין לו מה למצוא, שאין לו מה לעשות, בתוך המציאות הזו יש הרבה טוב שהוא לא רואה. אומר, מי שזוכה להיות במקום הזה של אשרי משכיל אל דל, אז ביום רעה, גם אם הוא יחווה בחיים שלו סיטואציה שזה נראה לו יום רעה, זאת אומרת יום שכביכול אין בו טוב, יום שכביכול אין בו ברכה, הוא יגלה את מה שתמון שם, הוא יגלה את מה שנמצא שם, את מה שיכול לבוא לעזרתו. עכשיו אמר עוד משהו על העניין של פרשת השבוע. נאמר הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה, על זה רש"י אומר, על המילים תמים תהיה עם השם אלוקיך, שתקבל את, אני רוצה לקרוא את זה בלשון המדויקת, אחד הביטויים שם שמופיע זה שלא תחקור אחר עתידות. הנה אני קורא לכם מתוך רש"י, תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתלך עמו בתמימות ותצפה לו. מה זה יתלך עמו בתמימות? תעזרו לי לפרש את זה לעברית מדוברת. על מה זה יתלך עמו בתמימות? ולא במה? ולא בספק, תודה על המילה. כל מה שאמרתם נכון, אבל משהו בספק נגע בי. ולא בספק, ולא במה? כל תשובה מתקבלת. יתלך עמו בתמימות ולא במה? ולא בפחד, ולא בחשבונות מיותרים. ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות. למה בן אדם רוצה לחקור אחר העתידות? לא סומך על השם, הוא רוצה לשלוט, הוא לא מאמין שיהיה טוב, קבל רגיעה. אחת הנקודות שבגללה בן אדם רוצה לדעת את העתיד, הוא רוצה לשלוט. יש לזה עוד סיבות, אבל כביכול הידע זה כוח. שאני יודע מה עומד להיות, זה כביכול לצאת מהחוסר אונים. עכשיו, יש לחפש עתידות שהולכים לאנשים שהם שרלטנים, אבל התורה מאמינה בידע הזה, הידע העתיק כפי שמופיע במקרא, אוב ועידוני וקוסמים, ויש פה רשימה שלמה של אוב עידוני ודורש של המתים, קוסם קסמים, מעונן, מנחש ומחשף. אבל יש מדרגה, אומר, אל תחקור אחר עתידות. כי גם אם תדע את העתידות, פה אנחנו מדברים על שאתה הולך על מישהו שיודע עתידות, שהוא מביא מידע אמיתי, אם זה שרלטן, אין לנו מה להתעסק איתו. אבל דווקא, אותו אחד שמביא לך מידע אמיתי, הוא תמיד מביא לך תחנה אחת קדימה. דברנו על זה בשיעור פעם, על חזקיהו המלך, שראה שיצא ממנו מנשה, והוא לא ראה שיצא ממנו... מה? יאשיהו המלך. שזה הרבי מלובביץ' בענייני שידוכים לא אהב את העניין הנומרולוגי. יש אנשים שבשידוכים עושים חשבונות של נומרולוגיה. והרבי לא אהב את זה. הרבי אומר, תניח לזה. לא שזה ידע לא נכון, אבל יש משהו יותר גבוה מזה, שזה התמימות. אל תחקור אחר עתידות, אבל צריך להבין למה לא לחקור אחר עתידות. כי העתידות, אתה תמיד יכול לראות עוד תחנה אחת או שתיים, ושם אתה מנסה לקבל החלטות בגלל עוד תחנה אחת או שתיים. אבל אין לך, גם ההוא שרואה עתידות, אין לו את היכולת לראות מה יצא בתחנה 4 ו-5, בפרק, נקרא לזה בסדרה בהמשכים, מה יצא בפרק 5, 6 ו-7. אז כבר לכתחילה תשחרר את הלחקור אחר העתידות, כי מה שבעיניך נראה נורא יתגלה כברכה, ומה שנראה כברכה זה יכול להתגלות כלא טוב. ולכל דבר יש בו את הטוב האלוקי, שאם הוא מגיע אליך או לטובה או לברכה, אומר, ולא תחקור אחר עתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות. עכשיו שוב אני מבקש את עזרתכם, זה לא בוחן בשביל, אני מלקט מתוך דבריכם באיזה מילים להשתמש, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ולא מה? לא בהתחכמות, לא באחזות, לא בתלונה, לא בתרוניה, לא בעצבות. ואז תהיה אימו. מראשי דבר עצום, ברגע שאתה בתמימות אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא, כי אתה בעצם, אם אני מקבל את כל מה שמגיע לי אליי בברכה, זה לא מה שאני לא מנסה לתקן, לשנות מה שאפשר, אבל אני לא מנסה לשלוט במה שאני לא יכול לשלוט. ואז תהיה עמו לחלקו. פה בתוך הדבר מלכות של חב"ד, יש פה את פרשת השבוע עם רש"י ועוד דברים טובים, אני ממליץ להיות מנוי על זה. אז במסגרת איפה שיש מקום פנוי קצת, הם מכניסים רעיונות מהרבי. אז מתחת לפסוק של תמים תהיה עם השם אלוקיך, אז הם קוראים לזה נקודות משיחות קודש. שאלה, אתם מביאים שמישהו שאל, מה שאומרים שבזיווגים צריך להתאים חולי, צריך להתאים, הכוונה היא להתאים, להתאים במה? בשמות, במזל, מה עוד? להתאים. עשה איתנו חסד הרבי או העורך של הסדרה, שרק אמר חולי בלי להגיד מה, שכל דבר שזה פתוח לכל... עכשיו אומר, תמה אני אם יש מי שבדורנו, מי שיומר ויפרסם שבקי בעניינים אלו. אני רוצה רגע ובכמה פעמים, אמנם זה לא אומר, חושב על דבר כמאות, אנשים היודעים בצורת הפנים, בקווי הידיים, בצורת הכתב, מגידי עתידות. זאת אומרת, לכל אחד ניתן מספר ימים קצוב למלות שליחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. וכל שעה ויום שמבלים בעניינים שאינם שלו, הרי זה גם כן חיסרון במילוי שליחותו. ואם לכל ישמע, יעזוב את כל מגידי העתידות, המנחשים והקוסמים וכולי ינל. אבל פה, מתוך הדברים של רש"י, עכשיו, אתן דוגמה על שידוכים. תראו, אם גבר פוגש אישה, או אישה פוגשת גבר, וזה ממש הפגישה ביניהם מבאסת, ואין להם על מה לדבר, ולא נמשכים אחד על השני, הם מעצבנים זה את זה, הם הלכו למגיד עתידות לשאול אותם אם יצליחו ביחד? זה שיעור בהשתתפות הקהל, אבל צריך יותר בחיוניות. הם הלכו למגיד עתידות לשאול אותו אם זה ילך? למה לא הולכים למגיד? למה לא? אין רצון. אז לא צריך לשאול מה בעתיד. מקשיבים לעצמם. תודה. אז מתי בן אדם הולך למגיד עתידות? שהוא כבר בעצם הנתונים שמול עיניו מדברים אליו. אלא מה? הוא רוצה לשלוט בעתיד. אז הוא רוצה לשאול את המגיד עתידות מה יהיה הלאה. אז זה בעצם העניין של תמימות. אני מנסה לומר שזה בסדר להתבונן בשכלנו אם זה מתאים או לא מתאים. על פי מה שנקרא, על פי טעם ודעת. לנסות לשלוט במה שלא בכוחך, זה בעצם להפוך להיות אלוקים. לא, על פי טעם ודעת, אתה נפגש עם מישהי לראות אם יש שיח, יש ביניכם שיחה זורמת, אם יש לכם כיוון עתידי משותף וכדומה. אפשר גם לשקול את הספק, להתייעץ עם חברים, להתייעץ עם ידידים, להתייעץ עם רב, ואפשר לפתור את הספק. אבל לא במובן של לנסות לשלוט בעתיד. אבל הרעיון להבין למה, כי כל עתיד זה פרק אחד. ולפעמים מהקושי ומהאתגר ומההתמודדות שצריך לצאת, לעבור ביחד, יכולה לצאת ברכה מעין כמותה, שיוולד משהו חדש. ולמי שלא, הזכרנו את זה בסיפור, שחזקיה המלך לא רצה להתחתן, כי הוא ראה ברוח קודשו שיצא ממנו מנשה מלך ישראל, שהיה הרשע שבמלכי יהודה. ובסוף, אבל הנביא אומר לו, אתה לא צריך לעשות חשבונות שמיים. זה שיש לך ראייה רוחנית, זה לא סיבה לוותר על הציווי של השם להקים משפחה. מה חזקיה הוא לא ידע? הוא ראה נכון, באמת מנשה היה מלך נוראי. אבל הוא לא ידע שממנו יצא יאושיהו המלך, שעליו נאמר בתנך שלא היה מלך טוב כמותו בכל ההיסטוריה של עם ישראל. הוא ידע, אבל הוא חשב, תראו, לנו להגיד תהיה תמים את השם אלוקיך, או למי שיושב פה קל לשווק את הרעיון הזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל לו הייתם מתמודדים עם האתגר שהייתם יכולים לראות בראייה רוחנית את העתיד, הרבה יותר קשה היה לשווק את העניין הזה של תמים תהיה עם השם אלוקיך. לכן הוא זה היה בשבילו אתגר, עד שהוא היה צריך לשמוע, היה צריך לעבור דרך ההתלבטות הזאת. במילים אחרות, הרואי עתידות יכולים להראות לך רק את מנשה ולא את יאשיהו, או רק, אבל בעיקר תראו את המילים הללו. הרש"י הזה הוא יקר. היו גדולי החסידות שהוא ממש אומרים, אין הרבה פסוקים שהוא ממליצים לדעת את הרש"י בעל פה. הרש"י הזה זה כמו מטבע לשון שראוי שגם באמצע הלילה נדע לחזור עליו, כי המילים הללו, כתוב שמילים של חכמים זה מרפא, זה עצם המילים. יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות. ואז תהיה אמו ולחלקו. היה סיפור עם הרבי מיטוש, זה היה מסקני האדמו"רים שהיו בקנדה, נפטר לפני זמן לא ארוך. היה איש קדוש ונכבד, רבים היו באים אליו גם לקבלת קהל, ולעצה, לברכה, לתפילה. יום אחד הוא ככה מסתכל מי ממתין, היה לו גם את הגבאי שהיה מכניס את האנשים לחדר, הוא מסתכל מי נמצא בחדר המתנה, מי... אז הוא ראה איזשהו עני מרות שהכיר אותו, איזה תלמיד חכם, שאין לו פרוטה על הנשמה, שמחכה להיכנס. ואחריו היה שם תור מסודר, אחריו היה עוד איזה אדם עמיד, איזשהו גביר. רבי אמר לעצמו, העני הזה, מה הוא רוצה? הוא רוצה ממני צדקה. אבל אין לי, השולחן ריק, כי הוא היה הכל מחלק. זאת אומרת, אני אכניס בתור, יבקש מהגבאי שיכניס את העשיר ההוא לפניו, מתוך כוונה שבטח העשיר ההוא, כמו שהוא ישיר לי צדקה, ויהיה לי מה לתת לה. וככה הוא עשה, הכניס את העשיר, והעשיר באמת השאיר צ'ק שמן. כשהעני נכנס, הוא התחיל לצעוק על הרבי. הייתי בטוח שלפחות במקום הזה יש אמת, במקום הזה יש סדר, וגם פה הצביעות חוגגת, מכבדים את העשירים וממני מתעלמים. מה זה ההפקרות הזו? אומר לו, רבי, אתה האחרון שחשבתי שככה יעשה לי עניין כזה. שגם אתה כמו כולם תדחה אותי ואתה מתחנף לעשירים ומכניס אותם קודם. עכשיו, אנחנו יודעים את הסיפור. כמו שהרבי יודע את הסיפור, הוא יכול להקשיב לכאב שלו. אבל אני רוצה שננסה להבין לנו יש את הפריבילגיה לשמוע את הסיפור הזה כשאנחנו יודעים מה... זה בעצם התמים תהיה עם השם אלוקיך. יש פה מציאות שלגיבור סיפורנו, אותו אני, היא נראית נוראית או מבזה או לא לעניין. אבל כשאנחנו יודעים את הנתונים, אנחנו מבינים שההתרחשות הזו, כל עניינה, זה לא שיוצא מזה משהו טוב, כל עניינה של ההתרחשות זה שזה יהיה לו לתועלת הביקור שלו אצל הרבי. בכל אופן, הרבי שמע, שתק, אמר לו, נבקש את סליחתך, ונתן לו את הצ'ק, שהיה במעטפה סגור, אפילו לא פתח אותה. כנראה שהוא ידע שהוא מביא צ'קים פתוחים ולא למוטף בלבד. כשאני שומע סיפור כזה אני אומר, הוא לא בדק. אבל צריך להוסיף את הפרט שכנראה אותו אחד היה מוכר מביקורים קודמים שהצ'ק היה פתוח. וכשאותו אני יוצא החוצה, הוא עוד פוגש שם את העשיר ההוא ושואל אותו אם יכול לקחת איתו טרמפ. הוא לוקח אותו טרמפ והוא, העשיר רואה שאותו אני משחק עם הבנציה, עם הצ'ק בדיוק, פותח את המה, הוא רואה אותו, כמו שאוספים בדרך, אני יודע, קיבלתי איזה דואר, מי שלוקח אותי טרמפ, אני מתפנה לראות. אז הוא בשוק, איך שהוא פותח את המעטפה, הוא בעצם מבין, מה הוא מבין? שרבי לא ראה בכלל כמה הוא נתן לו. הוא נורא התבאס, מילא את ה... אתה מעביר את זה על, לפחות שתפרגן לי, תראה. אז בהזדמנות אחרת, הוא היה אצל הרבי, הוא אמר, רבי, אפילו לא הסתכלת, אפילו אתה לא יודע כמה היה שם? הוא אומר לו, מספיק שזה שקיבל יודע כמה שהיה שם. עכשיו, הסיפורים הללו הם סיפורים נחמדים לשעת סיפור. אבל בשעה שעולה הקושי, הם לא כל כך באים לעזרתנו. אני מנסה לומר שגם אם בשעת סיפור זה העיר לנו, זה גם דבר נעלה. גם אם אחרי זה ביישום יש עוד מרחק, זה בעצם מבקש, אמנו של עולם, תן לי את היכולת, תמין תהיה עם השם הלוקח, זה בעצם היכולת לתת אמון. יכולת לתת אמון. יכולת לשחרר. יכולת להרפות. יכולת להרגיש שאני מושגח. נאמר, בנים, אתם לשם אלוקיכם. יש מחלוקת בגמרא בין רבי יהודה לרבי מאיר, שרבי יהודה אומר שרק בזמן שעושים רצונו של מקום, נקראים בנים. ורבי מאיר אומר, בין כך ובין כך, לא חשוב איך ההתנהגות שלנו, נקראים בנים. עכשיו, יש כללי פסיקה בתלמוד, וכללי הפסיקה שכל פעם שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אומר הרשב"א, או הריטב"א, אני לא זוכר, ראיתי את זה בשיחות של הרב בידרמן, אומר שהוא פוסק, הוא היה מגדולי הפסקה בדור הראשונים, שמלבד במחלוקת הזו, שהלכה כרבי מאיר, שבין כך ובין כך, נקראים בנים. ואז אמר על זה הרבי מסתר, שמזה אפשר להבין את הסגולה שהתקבלה בעם ישראל, שבן אדם שהוא בשעת מצוקה, הוא נודר צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס, והוא אומר את המשפט, איזה משפט נהוג לומר, במקרה, אלועד מאיר ענייני. האלוקים של רבי מאיר ענייני, אבל אומרים את זה בלי רבי, אלועד מאיר ענייני, האלוקים של מאיר, אז הוא אומר, למה אנחנו אומרים אלועד מאיר ענייני? זה על פי הפסיקה של רבי מאיר, שבין כך ובין כך נקראים בנים, ריבונו של עולם, תעזור לי, לא משנה מה עברתי, כמה, כי רבי מאיר הוא זה שפסק, וככה גם התקבל בשמיים, בין כך ובין כך נקראים בנים. אלועד מאיר ענייני. יהי רצון שנדאג לפרות שברפת, שנדע לחלוב אותם, שבעת הקושי נזכר שביכולתנו להיות מלאכים, שביכולתנו להיות פיקחים, והפיקח, עיקר הפיקחות זה ביום רעה ראה. ראה את אותן דברים שברי יודעה, ברי ברכה, שמצריכים רק מבט נוסף, שמצריכים הסתכלות נוספת, לזהות על מה להודות, לזהות על מה לומר תודה. ושיהיה לנו את הכוח להתאמן כל פעם מחדש על תמים תהיה, ולמרות שזה כבר הסיום, אני ברשותך רוצה עוד פעם לומר את המילים היקרות הללו. תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. לילה טוב.